שלום לכולם, טוב להיות איתכם שוב היום. אתם מאזינים למבט לכתובים, תוכנית הרדיו של דרק פרינס. אנחנו מתחילים היום בסדרת שידורים חדשה הנקראת ניצחון על המוות. המוות הוא נושא בעייתי, לא נעים, לא נוח, משהו שאנחנו מעדיפים להתעלם ממנו או לנסות לדחוק אותו מהמחשבה. אבל למרות זאת, גם אם נבחר לעסוק בזה וגם אם לא, כולנו נאלץ להתמודד עם הנושא הזה בדרך כזו או אחרת. יכול להיות שהמילה מוות גורמת לכם לאי נוחות. יכול להיות שאתם מרגישים שזה כבד מדי ומעדיפים לקבות את הפודקאסט הזה. זו תגובה טבעית, בהחלט, אבל זה גם סימן מובהק לכך שאתם חייבים לשמוע את מה שיש לפודקאסט הזה לומר בעניין. בפודקאסט הזה יש מסר שיעזור לנו להבין מדוע נושא המוות הוא כל כך מסתורי, לא ברור ולא ודאי. כיצד אנחנו יכולים להרחיב את ההבנה שלנו בנושא המסתורי הזה, שהוא חלק בלתי נפרד מחיינו? וכיצד אנחנו יכולים להשתחרר מהפחד שבא עם כל המחשבות שהמוות מציף בתוכנו? אחד הדברים שאנחנו עושים על מנת להרגיש נוח יותר עם עניין המוות, הוא לשנות חלק מהמילים שעוסקות בצורה ישירה עם המוות. לדוגמה, במקום להגיד בית קברות, אנחנו אומרים בית אלמין. במקום להגיד שמישהו נקבר, אנחנו אומרים שהוא הובא למנוחות. ובמקום לומר שמישהו מת, אנחנו אומרים שהוא הלך לעולמו. כל השינויים האלה נועדו כדי לעזור לנו לשכוח עובדה אחת פשוטה ואובייקטיבית. עובדה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם ממנה או להדחיק אותה. המוות הוא אמיתי והוא לא נעים. המוות הוא כואב ואכזרי. אנחנו חיים בעידן שבו אנשים רבים מחפשים השקפת עולם רוחנית אליה הם יוכלו להתחבר. השקפת עולם רוחנית כלשהי שתסייע להם למצוא את השקט והביטחון שהם צריכים בנפשם. אולם חשוב לזכור שכל השקפת עולם שאינה חובקת את העובדה הפשוטה והאובייקטיבית שהזכרנו היא משלה ולא מציאותית. כל פילוסופיה וכל זרם רוחני שאין להם פתרון חיובי לעניין המוות אינם יכולים לענות על צרכי האנושות. ישנה אמונה אחת שהיא נבדלת מכל הדתות והפילוסופיות בעניין הזה. אמונה שגולמת בתוכה פתרון חיובי ומוכח למוות. האמונה בישוע המשיח. ואנחנו נסביר בשידור הזה ובשידורים הבאים כיצד האמונה בישוע המשיח מתעמתת באופן ישיר עם עניין המוות ומספקת פתרון פשוט וענייני עבורנו בני האדם שבכוחו לשחרר אותנו מכל האי ודאות והפחד שסובבים את הנושא המסתורי הזה. בני האדם חוו את המוות בדרכים שונות ומגוונות לאורך ההיסטוריה. דרך אחת בה מגיבים אנשים למוות היא ציניות. בספר ישעיהו פרק כ"ב פסוק 13 מתוארת התגובה של אנשי ממלכת יהודה למוות הכמעט ודאי שהיה צפוי להם בעקבות הפלישה של בבל לממלכה. והנה ססון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון, אכול בקר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. זו תגובה מאוד צינית למוות, בואו נאכל ונשתה כי מחר נמות. דרך נוספת להגיב היא פסימיות מוגזמת. זו תגובה שהייתה שכיחה באירופה של ימי הביניים. תחושת מוות שטפה את כלל התרבות של ימי הביניים. יש לכך ביטוי במכתבים, טקסי הדת האפלים והאומנות מאותם ימים. תגובה אחרת היא נטייה חולנית להתעסק בנושא המוות, אובססיה למוות. ישנם משוררים מסוף ימי הביניים שנושא המוות אחז בהם. הם ראו את הגולגולת שמתחת לאור ואת היצורים המצומקים שהושלחו לקבר מתחת לאדמה, בחיוך ללא שפתיים. We'll be right back. הגישה הזו למוות שכיחה באותה מידה גם היום. ז'אנרים שלמים של מוזיקה מבוססים על הגישה הזו, באופנות ביגוד ואביזרי לבוש נוצרים בהשראתה. אני בטוח שמתי שהוא יצא לכם להתקל במישהו שמוות מעסיק אותו באופן טוטלי, או שאולי את או אתה מחזיקים באובססיה הזו, ובגלל זה מעניין אתכם לשמוע מה יש לפודקאסט הזה לומר על המוות. בכל אופן, הגעתם למקום הנכון. אנחנו ממשיכים. גישה נוספת היא אסקפיזם. כתות רוחניות ופילוסופיות מזרחיות שמושכות את תשומת ליבם של רבים כיום מחזיקים בגישה זו. מדובר בתיאוריות של שחרור האינדיבידואל מהגוף אל תוך יקום מעומעם, נטול אישיות, שנקרא נירוונה. אנשים רבים מחפשים למצוא שחרור באמצעות התרגול של הפילוסופיות האלה, אבל הם מוצאים רק תסכול. המרחק בין מה שהתיאוריות האלה מבטיחות למימוש אמיתי הוא עצום. אנחנו נשתמש בתנ"ך ובברית החדשה על מנת לקבוע מספר הנחות יסוד בנוגע למוות. בברית החדשה, באיגרת אל העברים פרק ט', פסוק 27, מופיע הפסוק הבא. נגזר על בני האדם למות, פעם אחת ואחרי כן המשפט. זאת הנחת יסוד שמנוגדת לתפיסה שבה מחזיקים רבים מהזרמים ביהדות כיום, שמאמינים בקיום של גלגול נשמות. אולם אין לזה שום ביסוס בדבר של אלוהים, לא בתנך ולא בברית החדשה. נוכל למצוא לכך הרבה דוגמאות בתנך, אולם כרגע נסתפק רק בשניים. בספר שמות, לאחר שמשה קיבל את לוחות הברית מאלוהים על הר סיני, אלוהים אמר למשה לרדת חזרה לעם, כי הם חטאו. משה נחרד, והוא ראה את העם ואת עגל הזהב. הוא טיפל בחוטאים ובעגל, וזה מה שקרה יום למחרת, על פי התיעוד בכתובים. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם, חטאה גדולה, ואתה העלה אל יהובה, אולי אחפרה בעד חטאתכם. וישב משה אל יהובה ויאמר, אנא, חטא העם הזה, חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ואתה, אם תישא חטאתם, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר יהובה אל משה, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. משה חשב שהוא יוכל לכפר על חטא העם, אם הוא יוותר על מקומו בספר החיים. אולם אלוהים ענה לו תשובה נחרצת, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. אנחנו נשוב ונעסוק בספר הזה שאלוהים כתב בהמשך, אבל מה שבינתיים חשוב שכל אחד מאיתנו ישים לב אליו, הוא שיש לנו שם אחד שיכול או להיכתב בספר הזה או להימחק ממנו. השם הזה מייצג חיים שכל אחד ואחת מאיתנו נזכה לחיות פעם אחת. אולי זה יכול להישמע קצת מאכזב, אבל כל ההזדמנויות שאלוהים ייתן לנו בחיים יינתנו לנו לאורך החיים היחידים שאי פעם יהיו לנו. אנחנו לא נתגלגל לחיים נוספים בעולם הזה, שבהם יינתן לנו שם חדש והזדמנות חדשה להירשם בספר של אלוהים. יכול להיות שזה קיים בבודהיזם או בהינדואיזם, אבל אלוהי ישראל ממש לא בעניין הזה. עברה נוספת הנוגעת לאופן שבו אלוהים מתייחס לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו נמצאת בספר יחזקאל פרק י"ח. הפסוקים הבאים היו במרכז מחלוקת קשה בין גדולי רבני היהדות במשך ההיסטוריה. הנביא נותן תקווה לכל אלו שבאמת ובתמים רוצים לשנות את דרכיהם ואומר, והרשע, כי ישוב מכל חטאותיו אשר עשה ושמר את כל חוקותיי ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה, לא ימות, כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, בצדקתו אשר עשה יחיה. החפוץ אחפוץ מות רשע, נאום אדוני יהובה, הלא בשובו מדרכיו וחיה. המוות שהנביא מדבר עליו כאן הוא לא מוות פיזי, אלא מוות רוחני שנוצר בעקבות החטא. מוות שאנחנו יכולים להינצל ממנו, אם אנחנו משנים את דרכנו במהלך חיינו. בהמשך הנביא אומר, ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול, ככל התאוות אשר עשה הרשע, יעשה וחי. כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה, במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא, בם ימות. הפסוקים האלה לא משאירים מקום לשום ספק בעניין. יש משמעות גדולה לאופן בו אנחנו נבחר לחיות את חיינו. בניגוד למה שהדת הרגילה אותנו לחשוב, שחיינו יוסמו לבסוף על מוזניים והמעשים הטובים או הרעים שלנו הם אלו שיכריעו מה יהיה בגורלנו, הנביא מבקש להדגיש בפנינו שהגישה בה נחזיק ביום מותנו היא תקבע את מצבנו בפני אלוהים לנצח. ההזדמנות שלנו להיות צדיקים או רשעים ניתנת לנו במשך תקופת החיים היחידה שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. אם סופנו יהיה להתגלגל לחיים אחרים, מדוע אלוהים אינו מציג בפנינו את האפשרות הזו? ומדוע הנביא כל כך לחוץ להתריע בפני בני דורו שעליהם לשנות את דרכיהם עוד בחייהם אלו בפסוקים הבאים? לכן איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל, נאום אדוני יהובה. שובו ואשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול, אבון. אשליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. למה תמותו בית ישראל? כי לא אכפוץ במות המת, נאום אדוני יהובה. ואשיבו וחיו. אלוהים לא מעוניין במות המת. אלוהים לא מעוניין בכך שמי שמת רוחנית בגלל חטא ימות פיזית, ובכך דינו יחרץ לנצח. אנחנו עוד נשוב ונתעכב על הנושא הזה בהמשך. ייתכן ונפספס מספר פגישות שקבענו בחיינו. אולם יש שתי פגישות שכולנו בטוח נגיע אליהם. הראשונה היא עם המוות, השנייה היא המשפט. כי נגזר על בני האדם למות פעם אחת ואחרי כן המשפט. הכתובים מראים לנו בפירוש שיש לנו המשך, קיום, גם אחרי המוות. ואנחנו נידרש לקחת אחריות על מה שעשינו בחיינו. הביטוי הזה לקיחת אחריות הוא לא כל כך פופולרי כיום. כיום אנשים מעדיפים לברוח מאחריות. אולם עובדה אחת נותרת ללא שינוי. נגזר על בני אדם למות ואחרי כן משפט. אנחנו נידרש לקחת אחריות. כאשר הרפואה נתקלת בבעיה פיזית, רופאים מנסים לספק שלושה דברים. אבחון, צפי ומרפא. האבחון אומר לנו מהו הגורם לחולי. הצפי אומר לנו כיצד החולי עתיד להתפתח. המרפא הוא כמובן הפתרון לחולי. כאשר אנחנו מבקשים להבין את בעיית המוות, הכתובים מציעים לנו את שלושת הדברים האלה. אבחון, צפי ומרפא. נתחיל מהאבחון. מהו הגורם למוות? אבחון מאוד ברור מופיע בברית החדשה, באיגרת אל הרומים פרק ה, פסוק 12. לכן, כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם, והמוות בעקב החטא, וכן עבר המוות על כל בני אדם מפני ישר כולם חטאו. לפיכך המוות בא בעקבות החטא. אם מעולם לא היה חטא בעולם, מעולם לא היה מוות. אך משום שכל בני האדם חטאו, המוות עבר לכל בני האדם. בנוסף כתוב באיגרת אל הקורינטים פרק ט"ו פסוק 56. עוקץ המוות הוא החטא. מהו עוקץ? זהו האמצעי דרכו חרק כלשהו, מזריק לגופו של הקורבן רעל. המוות יזריק רכבון ואבדון לגופנו באמצעות החטא. חטא הוא העוקץ שמזריק את רעל המוות לגופנו. כעת נעבור לצפי. הכתובים מגלים לנו שלמוות שלושה שלבים עוקבים. הראשון הוא מוות רוחני, שהזכרנו קודם, בהקשר לפסוקים מספר יחזקאל. בבראשית ב' 17 אלוהים אמר לאדם, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. שימו לב שאלוהים אמר ביום אכלך ממנו מות תמות. לפי המשך התיעוד של חיי אדם בספר בראשית, אדם חי יותר מ-900 שנים אחרי שהוא חטא. אז למה אלוהים מתכוון שאמר מות תמות? באותו יום בו חטא אדם, הוא רוחק מהנוכחות של אלוהים, ובאותו רגע הוא אמנם לא מת פיזית, אבל הוא בהחלט מת רוחנית. לא מדובר כאן על מוות פיזי, אלא על מוות רוחני, ניכור מאלוהים. מרגע שרוחו של אדם התנתקה מאלוהים בעקבות החטא, חייו הפיזיים היו כמעברר שנותק מהחשמל. הוא המשיך להסתובב למשך זמן מה, אך לבסוף הוא נעצר לגמרי. השלב השני בתהליך הזה הוא מוות פיזי, הפירוט של הנפש מהגוף. והשלב השלישי הוא מה שהכתובים מכנים המוות השני. משהו שנסביר בקצרה כעת ונמשיך ונעסוק בו בשידורים הבאים. בחזון יוחנן, הספר האחרון בברית החדשה, פרק כ' פסוקים 14-15, אנחנו קוראים את הדברים הבאים. והמוות והשאול הושלחו באגם האש, והוא המוות השני. וכל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים, אותו ספר שאלוהים כתב, שהזכרנו קודם, וכל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים, הושלח באגם האש. ככל שאנחנו בוחנים את התיאור הזה, כפי שהוא מופיע בחזון יוחנן, אנחנו מזהים שני דברים חשובים. קודם כל, המוות השני הוא סופי, נצחי. גירוש סופי הוא בלתי הפיך מהנוכחות של אלוהים. אין דרך חזרה מהמוות השני. לא תהיה לנו הזדמנות שם לשנות את דרכנו, ואנחנו לא נתגלגל משם חזרה לעולם. בנוסף, אנחנו נהיה שם, או לפחות המודעות שלנו תהיה שם. גם אחרי מותנו, המודעות שלנו תמשיך להתקיים. המודעות שלנו לעולם אינה פוסקת מלהתקיים. האישיות שלנו, זאת שטיפחנו כל ימי חיינו, תלך איתנו גם לעולם הבא, לנצח. אנחנו לעולם לא נוכל לברוח מעצמנו. לסיכום, בואו נחזור בקצרה על שלושת השלבים האלה במוות. קודם כל, מוות רוחני, הניכור של רוח האדם מאלוהים בעקבות החטא. שלב שני, מוות פיזי, הפירוט של הנפש מהגוף. שלב שלישי, הגירוש הסופי והבלתי הפיך של האדם מהנוכחות של אלוהים, המוות השני. בשידורים הבאים אנחנו נדבר על הפתרון של הכתובים למוות. התשובה החיובית שהכתובים מספקים עבורנו לבעיית המוות המסתורית. בעיה שמשותפת לכל בני האדם. הגענו לסוף השידור שלנו להיום. תודה שהזנתם לפודקאסט נוסף של דרק פרינס ישראל. אל תשכחו להתחבר אלינו גם בשידור הבא. בשידור הבא אנחנו נדבר על נותן החיים ולוקח החיים. זה גם הזמן לומר שבימים אלה יוצא ספר חדש הנקרא ניצחון על המוות. ספר שעוסק בנושא המוות בצורה מעמיקה יותר. את הספר ועוד חומרים אחרים של דרק פרינס אפשר להזמין דרך האתר www.dpi.co.il.